שלום לכל הצופים ולכל המאזינים, אנחנו בסדרת שיעורים מלכות מקוואות, יורה דעה סימן ריש א', הגענו לסעיף נ"ט. כותב מרן השולחן ערוך: עוקה פירוש חפירה שבתוך המקווה, אם הייתה הקרקע המבדלת בין העוקה ובין המקווה בריאה ויכולה להעמיד את עצמה, אין מטבילין במים שבעוקה עד שיהיו מעורבים עם המקווה כשפופרת הנוד. ואם אינה יכולה להעמיד את עצמה, אפילו אינה מעורבים אלא בכל שהוא, מטבילין בהם. כן, המקור של הדין הזה זה המשנה שהזכרנו בסעיף הקודם בתחילת פרק ו' משנה א'. המשנה אומרת כלשון הזה: כל המעורב למקווה כמקווה, חורי המערה וסדקי המערה, מטבילים בהם כמו שהם. אז זה הסברנו בסעיף נ"ח. עוקת המערה אין מטבילין בה, אלא אם כן הייתה נקובה כשפופרת הנוד. אמר רבי יהודה: אימתי? בזמן שהיא מעמדת עצמה. אבל אם אינה מעמדת עצמה, מטבילים בה כמה שהיא. עוקה במשנה לא כבר מפורש מה זה עוקה, ולמעשה נחלקו בזה הראשונים, הראש והרש בשיטה אחת והרמב״ם בשיטה שנייה. ההסבר שהסבירו הראש והרש, שעוקה הכוונה כמעין שוקת שהיא צמודה, אם זאת בריכת המקווה, מעין שוקת קטנה שצמודה לה בצידה, אבל היא לא כלי, היא משהו בגוף הסלע, בגוף הקרקע, או שכבעו ולבסוף חקקו, באופן שיש לה דין של בריכה בפני עצמה. והמשנה אומרת שהם צריכים להיות מעורבים כשפופרת הנוד, כמו שלמדנו בתחילת הסימן. אבל רבי יהודה העיר הערה, שדברי את הנקמה הם בזמן שאינה מעמדת עצמה. אבל אם מעמדת עצמה, אז אפשר לערב אותה אפילו בכלשהו, לא צריך שופר את הנוד. וידוע לנו שכשרבי יהודה אומר אימתי, או למשל במה דברים אמורים, אז זה לא, רבי יהודה לא בא לחלוק, הוא בא לפרש את דברי את הנקמה. וכיוון שהוא בא לפרש דברי את הנקמה, רמב״ם בראש המשניות כותב דברי רבי יהודה אמת. אז לכן מחלקים הראש והרש, מה הכוונה מעמדת עצמה? הכוונה היא שאם את הבור הגדול אנחנו נמלא 40 סאה ועדיין לא יגיעו המים למלא את אותה עוקה שבצד, אותה שוקת קטנה שנמצאת בצד, באופן כזה היא לא מעמדת עצמה. זאת אומרת, היא דבר בפני עצמו, היא לא תלויה במעמד של המקווה. המקווה יכול להיות הכשר בפני עצמו, וזה יהיה בפני עצמו. באופן כזה היא צריכה חיבור כשפופרת הנוד. אבל אם אינה מעמדת עצמה, רק כשאתה ממלא מינימום למקווה 40 סאה, כבר גולשים המים לתוך העוקה, זה היא תלויה במקווה, אפילו בבסיסו, ביסודו של המקווה. באופן כזה היא חלק מ-40 סאה היסודיים של המקווה, ולכן אפילו בחיבור כלשהו היא תהיה מחוברת, ואז יהיה דינה כמו חורב וסדקי המערה שברש המשנה שלמדנו בסעיף נ"ח. זה יספיק כלשהו לחבר אותה על מנת שיהיה ניתן להטביל בה כלים. הרמב״ם לא הסביר כמו ההסבר הזה. הרמב״ם יותר חתר לפשטות הלשון. הרמב״ם מסביר שמדובר פה בחפירה שנמצאת תחת המקווה. אם זה בור המקווה, יש מתחתיו חפירה בפני עצמה. והחפירה הזאת מחוברת באיזשהו נקם לבור העליון. אז תשאלו, אז איך הוא טובל בחפירה? אז אפשר להסביר את זה בכמה אופנים. או שלחפירה הזאת יש יציאה מן הצד, ואז דרך שם ניתן להכניס. או שנאמר שהיה כלי גדול, כמו מוט ארוך, שכשאני מכניס קרקעית המקווה לא ניתן להכניס, כי הוא עדיין בולט איזשהו קטע ממנו החוצה. אבל אם נכניס דרך הנקב, אז הוא יוכל לשקוע פנימה חלקו טבול בעוקה, חלקו טבול בחלק העליון. זה הסבר נוסף. עוד אפשר להסביר שבבור הראשי אין 40 שיער. בצירוף המים שבתוך הבור שבעוקה, שבתחתו יש צירוף 40 שיער. ולכן אנחנו צריכים לדעת איך הדין לחבר ביניהם. עוד הסבר שהוא קצת רחוק, אבל אפשר לומר אותו גם, כגון שהיה לי כלים בתוך בקבוק, וסתמתי אותו. ופה הבקבוק ושופר את הנוד, כמו שלמדנו כל זה בסעיף ט', אז באופן כזה שהכנסתי את הבקבוק סתום, וירדתי לתוך העוקה, ורק בעוקה פתחתי וערבתי אותו עם ממי העוקה, ואחר כך סגרתי אותו והוצאתי. זה דוגמה שהכלי לא קיבל טבילה במקווה, אלא אך ורק בעוקה למטה. בכל אופן, לכל אחד מהמקרים האלה מסביר הרמב״ם, שאם הרצפה מעמדת עצמה של המשנה שחלק רבי יהודה, מתכוון שאם הרצפה הזאת היא מספיק חזקה והטובל עומד עליה ואין שום הבדל, באופן כזה העוקה היא כמו ישות בפני עצמה. כשהיא ישות בפני עצמה, אז אנחנו צריכים שהנקב ביניהם יהיה שופרת הנוד על מנת לערב, כמו כל עירוב בין שני מקוואות. אבל אם הרצפה הזאת היא גשם דק, דבר דקיק, שברגע שיעמוד עליו הטובל, הוא ישבור אותו. ברגע שהוא ישבור אותו, הוא מיד יתערבו שני הבורות להיות כבור אחד. באופן כזה, זה נקרא כל העומד להינטל כנטול דמי. אין לו חזקה בפני עצמו. באופן כזה, העירוב מספיק שיהיה בכלשהו, אפילו נקב קטן כלשהו, די לערב את המקוואות, כי כאילו אין פה כותל בכלל שמפריד ביניהם, ויהיה דינה של העוקה הזאת כחורה וסדקי המערה. מלשון מרן שקראנו לפני רגע, מה רואים בבירור? שמרן פסק להלכה למעשה כדעת הרמב״ם, ולא כדעת הראש והרש. האחרונים כתבו נפקה מינות שיהיה לנו בין שתי השיטות. נפקה מינה אחת, אם יהיה לנו בור של המקווה, ויהיה מצידו עוד בור צמוד אליו, עם גשם דק ביניהם. אפילו אם נאמר שכל, בזמן שממלאים 40 שאה, זה גם מתמלא, דרך איזה נקב קטן בין שני צידי הבור הללו, לדעת הראש והרעש, אז זה יהיה מועיל. לדעת הרמב״ם זה לא יועיל, כי סוף כל סוף, זה בצד, וזה פיו גלוי למעלה. יש לו דין שדיברנו בסעיף נון זין, כמו מקום דריסת הבהמות או גוממיות ושוחה שהיא בצד הזה, המקווה. זה שהגשם ביניהם דק זה לא מועיל, כי הרמב״ם תופס דווקא באופן שזה למטה. אז זה יהיה דוגמה שיהיה נפקה מינה בין שתי השיטות, של הראש זה יועיל ולרמב״ם, כמו שפסק מרן למעשה, אז זה לא יועיל כשזה מן הצד, אלא דווקא רוכה כשהיא תהיה מלמטה. עוד כתב פרשך בסעיף קטן קוף חף זין, שצריך שבעוקה הזאת יהיה מינימום של רביעית מים. זאת אומרת, גם אם הכותל לא מחזיק, כותב השך, צריך שם רביעית. רביעית מים זה כביכול המינימום שצריך להיות בבריכה שהיא בפני עצמה, על מנת שיהיה בה שייכות לטהרה. הזכרנו את זה בתחילת הסימן, שבמים של בית המטבחיים, הגמרא אומרת שאפשר להטביל ברביעית. יש בזה הסברים, הזכרנו את זה בהתחלה שדנו על 40 שאה של המקווה. בכל אופן, האחרונים, החזון איש וחיבור לטהרה, חולקים על השח ואומרים שכל המציאות שאני צריך רביעית, דווקא באופן שצריך חיבור כשופרת הנוד. מתי אני צריך שופרת הנוד? כשהבור הנוסף הוא ישות בפני עצמה. ישות בפני עצמה, ורק אם מחוברת למקווה ושופרת הנוד, היא צריכה רביעית. אבל אם אתה אומר שמועיל החיבור כלשהו, בחיבור כלשהו זה לא בריכה בפני עצמה, זה חלק מהבריכה הראשית. אם זה חלק מהבריכה הראשית, אפילו אם אין בו רביעית מים, זה יכול לחבר ולהועיל, ויהיה אפשר לטבול שם איזה מחט או דבר דק, כי היא רביעית מים, זה כמות מאוד קטנה, צריך לומר שזה דק מן הדק, מחט קטנה, סיכה קטנה, שרק רוצים להטביל שמה. עד כאן סעיף נונטט, כל טוב. סלע ועד.